אנחנו בפסקה סמ"ו נמני, נכון? פרק שישי, פסקה סמ"ו, עמוד 37. תנו רבנן, טחול יפה לשיניים וקשה לבני מעין. קשים, קשים לשיניים ויפים לבני מעין. זאת אומרת, בעצם יש פה הוראות של חז"ל שנוגעות לבריאות של הגוף, נכון? טחול. יש לו תועלת גרישים, יש להם תועלת אחרת. לבד התועלת הגופנית, שזה הפשט הפשוט שבדברים. ולמה זה חז"ל היה חשוב להם גם התועלת הגופנית? כי תיקון הגוף זה מדרכי השם, כמו שהרמב"ם כותב, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם הגוף שלנו יהיה בריא, חלק משלמות החיים. יש בזה הערה חוץ מהעניין הגופני. תראו להסתכל בכל דבר הנאה על מעלותיו וגם מגרעותיו. זאת אומרת, בכל דבר אתה צריך להסתכל על המגרעות, על החסרונות ועל היתרונות, ולהשתדל להשתלם מן המעלות ולא להתנות בחסרונות הבאים לרגלים. זאת אומרת, אתה עושה חשבון של יתרונות מול חסרונות ותנסה להתמודד עם החסרונות, כלומר לא להגיע לחסרונות. כאן הדבר נוהג בכל חמדות שבעולם, שיש בהם שבנעימות החיים החיצוניים עוברות אותם, לפעמים יש חיתו חלק החיים הפנימיים. כן, זאת אומרת, גם בדברים אחרים אנחנו יודעים שיש דברים שהם נותנים יתרון חיצוני, אבל מקלקלים דברים פנימיים. אני חושב שאדם מרבה רכוש, אז זה מעצים אותו, מהבחינה של אפשרויות, של יכולות, זה גורם לו גם חיים יותר נוחים וכו', אבל זה יכול להשחיד, מבחינת הנפש, של תאוות, יצרים וכדומה. על כן, אין העצה הגונה, למי שסובר שרוא לעלות מהם בכל אופן למען הגיעה לתועלת החיצונית, ולא יחזור לב אל ההיזק הפנימי שבא לרגליו. כן, זאת אומרת, אין מה לדבר עם אנשים שהתפיסה שלהם זה כמה שיותר אותם הנאות חיצוניות, בלי לעשות חשבון לנזקים הרוחניים. כי לא ינהם באחריתו, בראותו שרק פרח בידור נאה שהוא ציצת נובל קנה לעצמו. כלומר, כשאדם יגיע לזמן שהוא יצר את הדיון לחשבון על מעשיו, אז פה אנחנו נשמע אותו בוכה על ההפסדים שהוא גרם לעצמו, ואיבז עוז חיים של עוז והדר נצחי. כן, זאת אומרת, הוא השקיע לא במגמות הנכונות, בכיוונים הנכונים, בשבועות הנצחיות של החיים. אמנם, גם המענים לנגוע וממעשים בתועלת החיצונית, כן, זאת אומרת, גם האנשים שהם מבינים שהתעסקות עם אותם דברים שההנאה שלהם היא הנאה חיצונית, זה לא דבר ראוי, גם כן אין הדבר הגון. הם מפחדים מההתעסקות עם העניינים האלה, כי כל מה שברק השבור הוא לא מוליך ועוד עובר האור, עוד ראשון ומנחים דעתו של הפרי חייו הדרם שבמה שמותרו יקפר כאן, אז הם לא יכולים לפחד מהעולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העניינים האלה כדי שאנחנו נשכלל את חיינו גם בצדים החיצוניים שלהם, כן, זה מרחיב, זה מעצים גם את הנפש, גם את הגוף, זה דבר חשוב, אלא שראוי לקחת את הדברים, אבל בעצה נכונה, שלא יזיק החיסרון כי אם יועיל לצד המועיל. זאת אומרת, באופן נכון להתייחס אל הדברים, כי דרך העצה בדברים גופניים שראינו חז"ל, שמזיקים מצד אחד ועולים מצד אחד, וכן בדברים המעילים לשלמות הפנימית. כן? זאת אומרת, כמו בענייני הגוף שאנחנו רואים פה, שבגוף עצמו זה מועיל לאיבר אחד ומזיק לאיבר אחר, אז כך גם בדברים שיש בהם פועלת פנימית, אבל כשלא יבנו איך לקחתם, יוכלו להזיק לשלמות החיצונית של האדם. שוב פעם, יש דברים מועילים בחיצוניות, מזיקים בפנימיות, יש להפך. היא מסתכלת תמיד בחוכמות מופשטות בדעת אלוקים, אם שתגדל נפשו מאוד, אדם מתעסק רק בעניינים רוחניים, זה ודאי מעצים את הנפש. אבל אם יפליג בדבר ויניח מכל החיים, הלא יהיה לסערה לרוח האדם. אבל אם אדם לא יהיה לו כתוצאה מזה קשר חברתי לאנשים, לא יתעסק בענייני העולם, לא יפתח, לא ישחרר כל מיני דברים שקשורים לחייו, קשורים לתפקידו בעולם. ואז זה מזיק מאוד. על כן טוב שישכיל האדם איך לקחת גם יתרון המעלות הפנימיות, כן, שהוא מתעסק בדברים רוחניים, מבלי להיות לזרוק על האדם צד שלמות החיצונית של האדם. שתי אלה הדרכות, אלה הכלליות נקודות הפרטיות של טחול היפה לשיניים החיצוניים, עכשיו, גם מהפנימיים, שמדון היצא, נלעשה ונשד יהיה. כן, צריך ללעוס אותו ולא לבלוע אותו. כי אז אתה מועיל לשיניים שסופגים את החומר של הטחול, אבל אתה לא מזיק לבני המעיים, כיוון שאתה לא בולע אותו. והקרשים שיפים לבני מעיים הפנימיים וקרשים לשיניים החיצוניים, הוא נדרך לשלוקים ונבלעים. זאת אומרת, לא יצטרך ללעוס אותם, אלא ישלוק אותם, על ידי זה הם יהיו רחקים, אותם קרשים. זה סוג של ירק. וכיוון שהם רכים, אז אתה לא צריך ללעוס אותם. אתה יכול ישירות לבלוע אותם. אז הקיצור, פה זה דוגמה של חז"ל, שאומנם מתעסקים בענייני פנים וחוץ בגוף, אבל בהחלט זה יכול להיות הדרכות מתאימות לפנים רוחני מול חוץ חומרי. שלפעמים האחד מזיק לשני, שצריך לשים לב לתופעות המזיקות, ולנסות להתמודד איתן. ואז יצא שאנחנו נקבל רק את התועלת, בין אם תהיה חיצונית, בין אם תהיה תועלת רוחנית, פנימית. כן, אומרת הגמרא עוד, סבך זין כל ירק חי מוריד, כל קטן מקטין. כן, מה הכוונה? כל קטן, הכוונה כל מה שלא גדל כל צורכו. או נפש, משיב את הנפש. דבר שנחל חי, אומר רק שדגים קטנים, הוא קרוב לנפש משיב את הנפש. הוא אוכל מן הבהמה ופוג חיות משיב את הנפש. אין לכן על עוד ועוד הדרכות. אנחנו נראה את ההדרכה הבאה. כל ירק חי מוריק נוטה לתואר הפנים. כלומר לא טוב לאכול ירק חי. צריך לבשל אותו. לאכול קטן, מה שלא גדל כל צורכו, מקטין. כלומר, מקטין את הכוחות. ראוי אומנם לאהוב את הטבע כמו שהוא, כי הוא מעשה השם, ולא לשקוע עצמו תמיד רק בהתחכמות ודברים לחוטים. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו מקבלים עם הטבע של העולם, בלי התערבות שלנו, זה הדבר הטוב ביותר, ומעשה השם. ועל ידי זה אתה בעצם, נאמר, מקושר אל המטרה הראשונית שיש בכל דבר, לפני שאנחנו כבני אדם התערבנו. וזהו דבר טוב בכל דרכי האדם, בין מלכות גופניות ודרכות הנפשיות, גם דברים גופניים ורוחניים, אבל ראוי להשגיח על שני עניינים נכבדים. שני עניינים צריכים להיות חשובים, צריכים להיות לנגד עינינו. האחד, שאם יש דבר שכין הטבע בעיקרו, רק להיות מתחבר למעשה האדם שגם הוא זכור שמותו הוא אחד מערכות הטבע הכללי, אין ראוי לקחת דבר רק מצד גמרו הטבעי, שאינו גמר מעשה לפי האמת כי אם לפי הדמיון. זאת אומרת, הכוונה, יש דברים, כאן תחום דוגמת החיטה. החיטה זה המצב הטבעי שלה. החיטה במצב הטבעי שלה היא לא יכולה להזין את האדם. לעומת זאת, אם אדם יעבד את זה ויהפוך את זה להיות לחם, זה יהפוך להיות כן, מאכל מאוד משמעותי. עכשיו להגיד, אתה שייך אל הטבעיות ולכן אתה לא תאכל לחם, תאכל רק חיטים, אתה בעצם עלול לקלקל את הגוף שלך. אז זה דוגמה לדבר שאנחנו מבינים שזה רצון השם, שזאת אומרת שאנחנו נהיה שותפים פה וזה חלק מהעניין, זה שאנחנו נצטרך לעבד את זה, ולפעול בזה, זה גם חלק מהחשבון, כי הרי גם אנחנו חלק מהמציאות. זה חלק מהחשבון, שדגות רק הרגע שיטה, יהיה התערבות אנושית שתשכלל אותו עד כדי להביא את זה להיות לחם, וככה בכל הדברים שנדרשים לשכלול מצידי. כמו לדוגמה, אכילת בשר. מותר לאכול בשר חי אחרי שאתה הוצאת ממנו את הדם. וכולם מבינים שבמקרת העדינות הנפשית וחוש הטעם של האדם, צריכים גם לבשל אותו. אז לא תגיד, לא, אני אוכל רק באופן טבעי. זה גסות לכל צורה כזאת. אז זה ברור שזה בנוי בצורה כזאת שאנחנו נוציא את עצמנו לפועל דרך ההתעסקות בעניינים האלה. יש עוד השקפה, שלפעמים זה דבר שלפי תמונתו הטבע הפשוטי שחולים בלי תערות האדם. כן, נגיד פרי, שאפשר לאכול אותו כמו שהוא, אבל עוד לא הגיע הזמן ולא בא עד גמרו, וכך את האדם ממנו בעודנו קטן, מקטין. כן, כי לא הבדנת, ולא יצטרך להשתלמותו. כן, יחכה האדם עד שיבוא זמן והטבע עשינו את כל גמרו. לא, אנחנו עכשיו גומרים. ראוי לענות ממנו. כל החיזיון הזה יגלה לעינינו בכל אורחות החיים. ישנן תשוקות אנושיות שנדמה אותן בשקפה הראשונה כאילו הן תכונות טבעיות. על כן נסכים להלעיתן את נפשי ראשות בנינו. כבר נראה לנו שבסדר, ככה זה המציאות, זה העולם. אל תראה יותר מדי, תנסה להתערב פה. כן, זה לפעמים בגניני חינוך. זה המציאות, זה הדור, זה זה. מה לעשות? כן, בני האדם הם בעולם לא לומדים, אז מה אתה רוצה שעכשיו הוא יישב ללמוד, רוצה אתה ואת מיכל ראש וצריכה דבר שהוא לא. אבל באמת, גם באמצע המחתם לא נסלו בנפש כי נגרועם שחורים מתכוננים, ורק אז יכולו להצליח את האדם. יש לנו תשוקות כאלה, שאומנם אין לי אדם הגעת עדיין לשחורים קרוי, או בעצם הטבע האנושי שמצאים בזמן הנכונות. כן, זאת אומרת שאם נמתין, אז הן יהיו מפותחות מספיק, וכעת עודן מתגדלות, כל זה בקטנותן, כל שחר מתקטן, ולא יצטרך את הרמה של האנושיות, שיצרה ויצרה להיות רם ונשגב. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני העליון כולכם וכו' וכו'. זאת אומרת, נניח שבני אדם רוצים להיות שייכים לדבקות באשם כל היום. זה לא מתאים לרגע של העולם עכשיו. מה לעשות? אנחנו בעולם שצריכים לעבוד בו כדי להתקיים. ויש לזה הרבה יתרונות נפשיים ותיקון העולם וכו'. מה אתה מחפש להדביק אותה? זה בעזרת השם. כשהמציאות תגיע ליעדה זה, אז אנחנו נתנהל באופן אחר. וכרגע זאת ההתנהלות הנכונה. זאת אומרת, תמתין עד לסוף של התהליך הפיתוח, ורק אז נתנהל עם המציאות באופן. עד כאן.